בגלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 244, מחקר שבחן טיפול במחלה נדירה, עשוי לסייע גם לחולי פרקינסון. וגם על קרן מיוחדת לפיתוח אמצעים לשיפור החיים של אוכלוסייה בוגרת, ועל סמי הזיה כרפואה למשברי נפש. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מחלת אל ארומטיק דה קרבוסילייז דפישנסי הנדירה מחייבת טיפול בהחדרת גנים ישירות למוח, על המחקר שבחן את השפעת הטיפולים.
הייצור של החומרים החשובים האלה, דופמין, סרוטונין ואדרנלין, נחסם באופן חלקי בחולים האלה, מפני שהאנזים שאחראי למעבר מהמקדימים שלהם, מה שקוראים פריקורסורים, לחומרים האלה, הוא לא תקין, כי האנזים עצמו, בגלל הפגם הגנטי, הוא לא תקין, הוא לא עובד כמו שצריך.
פיתוח אמצעים לסיוע לאוכלוסיית הגיל השלישי.
סטארט-אפים שרואים את אוכלוסיית בני הגיל השלישי כאוכלוסיית יד. צריך להבין שהיום אנחנו מדברים על בערך 12% מאוכלוסיית העולם שהיא בגיל 60 פלוס. בשנת 2030 אנחנו כבר מדברים על סביבות ה-16%, ובשנת 2050 אנחנו מדברים על 20% מאוכלוסיית העולם שתהיה בני 60 פלוס. זה אומר כל אדם חמישי ברחוב.
וגם על שימוש בחומרים מעוררי הזיות לטיפול בבעיות נפשיות.
אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו רואים בפסיכדלים זה שהם מעלים בצורה מאוד מאוד משמעותית את מה שאנחנו קוראים הפלסטיות של המוח. המוח שלנו, ככל שאנחנו גדלים, הופך להיות יותר מקובע. החומרים הפסיכדלים מעלים בצורה משמעותית את הפלסטיות, או משנים את הפלסטיות של המוח.
שלום פרופסור ברוריה בן זאב מהמרכז הרפואי שיבא בתל השומר, שלום לך קודם כל.
שלום.
צריך להגיד שאת במרפאות בבית החולים לילדים.
נכון.
כי פה את מטפלת.
מנהלת היחידה לנוירולוגיה של הילד.
אנחנו הולכים לטיפול, לדבר על טיפול במחלה, אני אנסה להגיד אחר כך את, בסדר? על ארומטיק דקרבוסילנז דפישנסי.
אני יכולה לתקן?
בהחלט, בשביל זה את
פה. אנחנו מדברים על מחלה שנקראת אל ארומטיק דקרבוקסילייז דפישנסי או AADC דפישנסי.
איך אומרים? Let it be.
אוקיי.
יש, מתחילים לטפל במחלה הזאת, או יש מחקר על סוג הטיפול במחלה הזאת, על זה נדבר, אבל קודם כל, מה זה?
אוקיי.
מחלה עם המון אותיות.
נכון. אז המחלה הזאת היא בעצם, היא מחלה גנטית, מה שאנחנו קוראים אוטוזומלית רצסיבית, זאת אומרת, מורשת משני ההורים לילד, שהיא מחלה מטבולית בעצם. כי מה שקורה בה זה שהאנזים שאחראי במוח, אבל גם באיברים אחרים, גם בכליה למשל, למעבר מ-L-DOPA לדופמין, וממולקולה אחרת שנקראת 5-הידרוקסיטריפטופן לסרוטונין. אני מניחה שדופמין וסרוטונין זה מילים מוכרות יחסית.
כן, אני
נדמה לי שבאקדמיה. ואחר כך מדופמין לאדרנלין ונורדרנלין.
נדמה לי שבאקדמיה ללשון ישמחו לקחת אותך בתור מתורגמנית של חומרים מהסוג הזה. אוקיי, רגע, על מה שאנחנו מדברים זה ייצור של החומרים האלה.
כן, אז הייצור של החומרים החשובים האלה, דופמין, סרוטונין, ואדרנלין, נחסם באופן חלקי בחולים האלה, מפני שהאנזים שאחראי למעבר מהמקדימים שלהם, מה שקוראים פריקורסורים, לחומרים האלה, הוא לא תקין, כי האנזים עצמו, בגלל הפגם הגנטי, הוא לא תקין, הוא לא עובד כמו שצריך.
תשמעי, אמרת אדרנלין, נדמה לי שיש הרבה הורים שהיו שמחים, לא הילדים שלהם היו עם פחות אדרנלין.
נכון, אבל פה מדובר על הרבה פחות אדרנלין.
במילים אחרות, החיוניות של הסובל מהליקוי הזה היא מאוד נמוכה.
נכון, יש להם הרבה מאוד קשיים. רוב החולים במחלה הזאת הם ילדים מאוד פגועים, שבעצם כמעט לא מפתחים אבני דרך, התפתחותיות, לא מוטוריות, לא מוטוריקה עדינה, לא מוטוריקה גסה, לא מדברים, יכול להיות שהם מבינים, וזאת חשיבה, אבל הם לא יכולים להביע את עצמם, הם מאוד חלשים, והם חלק גדול לא אוכלים דרך הפה, אלא צריכים עזרה באכילה.
אוקיי.
ונוסף לזה, בגלל שיש להם קצת ייצור של החומרים האלה, אבל הייצור הוא לא סדיר, הם סובלים מהתקפים חוזרים של הפרעות תנועה קשות.
כלומר, ממש שיתוק או...
הם לא זזים כמעט בכלל, אבל יש להם התקפים שבהם יש תזוזת יתר לא מכוונת, שהיא משפיעה בעיקר על אזור הפנים, העיניים, הפה, אבל יכולה להיות גם בכל הגוף.
זהו, ממה שאת אומרת, אני מניח שאחת הדאגות המשמעותיות ביותר, זה שדבר כזה יכול להשפיע על מערכת הנשימה.
נכון.
ולגרום לחנק.
לא חנק, אבל בגלל שהם כל כך חלשים ורפואיים, חלק לא, נכבד מהם סובל מ... בעיות באכילה ומה שנקרא אספירציות, מעבר של מזון מהוושת לריאה, ואז דלקות ריאה חוזרות, ואז הם מאוד מאוד חולים.
תגידי, את מדברת על מרביתה וכאלה, אבל מה היקף התופעה הזאת
באוכלוסייה? אז התופעה היא מאוד מאוד נדירה. מדברים על סדר גודל של 1 ל-200,000 בעולם המערבי.
זה לא מעט.
נכון, זה המספר, למרות שתכף אני אגיד משהו, מספר אחר שייתן קצת פרופורציה, מדברים על 1 ל-30,000 באוכלוסייה טיוואנית.
זה בכלל לא מעט.
ששם יש מה שנקרא מוטציית פאונדר, מוטציית אב שחוזרת על עצמה.
אוקיי.
אנחנו מצד שני יודעים על סדר גודל של 200 חולים בעולם כרגע, חיים.
וכמה מתוכם שורדים את גיל הילדות? כי אם את אומרת, אם זה פגם כזה...
זו מחלה שמתים ממנה. אין עוד עבודות טובות על אחוז התמותה, אבל לא מעט מהם מתים בגיל הילדות.
בעניין...
אני יכולה להגיד שבמדינת ישראל ידענו על 9 חולים, והיום יש... 4 שורדים.
אני רציתי להגיד לצערנו. תגידי, שאלה אחרונה בעניין זהות המחלה, מתי גילו אותה?
המחלה בעצם היא לא כל כך מבוגרת, היא תוארה לראשונה בשנות ה-90 של המאה הקודמת, על ידי חוקר בשם, או רופא בשם קית היילנד, ורק לדעתי תחילת שנות ה-2000 זוהה הגן האחראי למחלה והרצף שלו, ואז מאז הבירור נעשה גם בעזרת ריצוף גנטי, ולא רק בעזרת בדיקת החומרים האלה בנוזל השדרה ופעילות האנזים.
פרופסור, בימינו גנים, גם גנים שמאוד נדירים, או לא נדירים, אלא שהתרכובות שלהם, או השרשראות שלהם, מאוד מאוד נדירים, אפשר כבר לתקן. זאת אומרת, אפשר לקחת אותם, או לתלוש אותם, בסליחה על הביטוי, או לתקן אותם באיזושהי צורה. פה את מדברת על, כי פה אני כבר נכנס למחקר עצמו, זאת אומרת לטיפול עצמו, פה את אומרת, אין אפשרות כזאת כמעט.
לא, אז מה שאני אומרת, קודם כל, להגיד שהיום ניתן גנים לתלוש ולהכניס חזרה או לתקן, זה נכון במעבדה, זה הרבה 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 פחות נכון בטיפול במחלות גנטיות שאחראיות על כל מה שמופיעות בכל תא בגוף האדם ועושות המחלה שהיא מחלה רחבה ולא נניח סרטן והתהליך הסרטני. עדיין יש יחסית מעט מחלות שמטופלות גנטית. והשימוש בקריספר, מה ששאלת אותי קודם, השימוש במשהו שמתקן נקודתית את השינוי בגן, הוא באמת עדיין שינוי בתהליכים ראשוניים בעבודה הקלינית.
אם אני מבין קצת מאוד בכל התחום הזה שנקרא עבודה מול גנים, יש אפשרות לייצר איזושהי התערבות מלאכותית, חיצונית, אבל... היא צריכה להיות, אמרנו, גם את אמרת, נקודתית, ולא תמיד אפשר לעשות את זה בכל מקום של הגוף, לפעמים נכון. צריך לעשות את זה במקומות מאוד מאוד בעייתיים.
נכון. נכון, אבל מצד שני יש לזה יתרונות. אחת מהגישות לטיפול גנטי היום, וזאת הגישה לטיפול גנטי במחלה הזאת, שכרגע הוא בתהליך מחקרי מאוד מתקדם כבר לפני בעצם אישור לשימוש כטיפול ולא כמחקר בחולים בכל העולם, בכל מקום שבו, בארצות הברית, באירופה, בישראל אני מקווה. הגישה היא לתת את הגן התקין, לא במקום הגן החולה, להנגיש את הגן התקין לתאים שצריכים אותו לצורך העבודה שלהם.
רגע, זאת אומרת, צריך להוציא גן מתוך
לא. האלה? לא, הגן הזה מיוצר במעבדה.
גן מלאכותי?
כן, הוא נוצר מבעלי חיים, הוא ייצור מלאכותי של הגן, של הרצף של הגן, שמוכנס לתוך וירוס ספציפי, וירוס מוכר, שאנחנו יודעים שהוא יודע להיכנס לתוך תאים מסוימים, או אוהב תאים מסוימים, למשל, הווירוס שאנחנו מדברים עליו כאן, הוא נקרא AAV2, והוא אוהב נוירונים. מחברים ביניהם ויוצרים מין קומפלקס שיכול להיכנס לתוך התא שבו הוא צריך לתפקד, ואז הוא עובד כמו ה-DNA של החולה. זאת אומרת, ממנו הגן הוא חלק מה-DNA, וממנו נוצר החלבון התקין של החולה. ה-RNA והחלבון התקין של החולה.
נוכח האמור.
כשהשינוי הגנטי בתוך התא הזה נשאר, אבל מכיוון שהשינוי הגנטי הזה הוא שינוי גנטי שבו לא נוצר חלבון, או לא נוצר חלבון שמקלקל, אלא נוצר חלבון שמתפרק, אז כאילו זה מבטל את העובדה שיש שם דפקט.
רגע, פרופסור, נוכח המורכבות הבלתי רגילה של התוצר הסופי, את לא יכולה סתם לתת אותו בגלולה, בכפית,
לא.
בתרופה?
אם אתה תתן אותו בגלולה, אז זה יעוקל במעי ויצא עם הפרשות הגוף.
אוקיי.
חייבים לתת אותו ישירות לרקמה שצריכה אותו.
במוח.
ובמקרה הזה, במחלה הספציפית הזאת, וזה אחד החידושים של הטיפול במחלה הזאת, ותכף אני אגיד משהו שהוא די סנסציוני וקשור למחלות אחרות שקשורות למוח, הטיפול הזה ניתן בהזרקה ישירה לתוך רקמת המוח, לאזור הכי חשוב לייצור של דופמין וסרוטונין, או בעיקר דופמין במקרה הזה, שזה גרעיני הבסיס.
לפני שכל ההורים, שנייה רגע, לפני שכל ההורים שיש להם, שהילדים שלהם סובלים מאיזושהי מחלה, יחבו את הפודקאסט או את הפרק הזה, אני רוצה להבין, מאיזה גיל אפשר לתת את הטיפול?
אפשר לתת אותו כרגע הפרוטוקולים המחקריים מתחילים מגיל שנתיים, אבל אפשר ללכת גם אחורה. אפשר גם בגיל שנה.
אם צריך להכניס מזרק, נדמה לי שלפני שהגולגולת כבר יציבה וזה, מכניסים את זה שם או שפשוט מחוררים את הראש?
צריך לחורר במקום מסוים, זה פרוצדורה לא קשה.
את שמה לב שיש לי זעזוע על הפנים, כן?
זה פרוצדורה לא קשה, כי היא לא קשורה בפתיחת הגולגולת באופן מלא, כמו ניתוחי מוח מורכבים, אלא יש חירור בנקודות מסוימות, דרכם מושחלת קנולה דקה, עם פיפטה מאוד מאוד דקה.
שנייה, פרופסור, אני עוד בשלב הניתוח, בשלב החירור, כי זה עושה לי כאב ראש רק מלשמוע את זה. זה לייזר או...
לא, זה לא בלייזר.
מקדח?
זה מקדח קטן, שרק מחורר את הגולגולת, זה לא נורא, זה חור קטנטן.
תראי, הגיש שלי רופא שיניים, אם הוא ישמע את זה, הוא ירצה להבין איך זה נעשה.
נכון, אז זה מקדח קטן, שמחורר את הגולגולת, לא את המוח.
אוקיי. ואז
דרכו בדרך תחת הדמיה שמכוונת אותנו לאזור הנכון, בעזרת חישובים של מה שנקרא וולומטרים. יש איזה מין לא קסדה, אלא מין הלו כזה, ששמים על הגולגולת, ודרכם עוד, ותחת הדמיה, MRI או CT, מחשבים לאן בדיוק הקנולה צריכה להגיע,
קנולה זה הפיפטה הזאת.
זה הפיפטה הדקה הזאת, מאוד מאוד כמו שערה, באובי של שערה, אבל היא קשיחה באובי של שערה, ומכניסים את הפיפטה הזאת בצורה שבה, כאילו שמחושבת על שלושה מישורים, כי אנחנו מדברים על נפח, כן? על שלושה מישורים, למקום המדויק, מסתכלים ב-CT או ב-MRI לאן הגענו, אפשר לראות תוך כדי, או להוציא את החולה, לעשות את ההדמיה ולהחזיר אותו, תלוי. ואז אפשר להזריק את החומר, וזה נפח של חלקי סיסי, זה כמות קטנטנה של חומר.
ננו חומר, מה שנקרא.
משהו כזה, ננו חומר.
והגילוי הסנסציוני שרצית לספר עליו, זה?
ואז החולה מקבל את הזריקה הזו חד פעמית, פעם אחת בחייו, לשני צידי המוח, יוצא מהניתוח, ובמהלך החודשים והשנים לאחר הניתוח, החולים שכבר טופלו, ויש חולים שכבר טופלו לפני 10 שנים בטיוואן, ומתרוצצים שם היום, החולים רוכשים אבני דרך שלא היו להם קודם, ילדים שלא יכלו ללכת הולכים ורצים, חוזרים לאכול דרך הפה, אין להם כמעט בכלל את ההתקפים הלא נעימים האלה שמשבשים את שגרת חייהם.
והחומר הזה יכול, בוא נגיד, הפעילות שלו יכולה להיפסק מתישהו?
אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו כן יודעים להגיד שילדים שטופלו לפני 10 שנים בטיוואן, החומר עדיין נותן, אנחנו יכולים להוכיח שעדיין יש פעילות של הגן התקין.
בגדול, אם כבר עשו חור אחד, אז בעוד, לא יודע, 20 שנה יכולים להכניס עוד פעם את הטיפול הזה.
כן ולא, מפני שברגע שנה, וזה אנחנו עוד לא יודעים, אם אפשר, כל הטיפולים האלה שהם טיפולים גנטיים חד פעמיים, שהם שילוב של וירוס עם גן תקין, הם טיפולים שכרגע בעולם, ויש כאלה במספר מחלות, כולל בניוון שרירים למיניהם וכולי, הטיפולים האלה בינתיים הם טיפולים חד פעמיים, מחשש לתגובות של מערכת החיסון כנגד הווירוס בהזרקה חוזרת. ולמעשה ישנה מחשבה שיכול להיות, וגם חלק מהניסויים האלה התבססו על מחקרים במודלים של פרקינסון, שגם בחולי פרקינסון אפשר יהיה, במצבים מסוימים, לתת את אותו חומר ולהביא לכך שהם ייצרו יותר דופמין, וזה יעזור גם במחלה הזאת. זה בינתיים עדיין לא בשלב של בדיקה קלינית מסודרת בשום מקום.
רק הרהור.
אבל זה הרהור שיכול להביא ממחלה סופר סופר נדירה לטיפול שכנראה הטיפול בה הוא טוב, הוא לא מרפא, אבל הוא מאוד משנה את מהלך החולים. למחלה הרבה יותר שכיחה.
פרופסור בן זאב, תשמעי, זה מרתק. אני לצערי צריך להסתפק במה שאמרת עד עכשיו, אבל אני פשוט נדהם מהיכולת האנושית להגיע לכאלה טיפולים, לגלות את הבעיות האלה.
הגענו במאה ה-21 לזה שהטיפולים הם גנטיים, עומדים לפנינו, ואנחנו נוכל להציע אותם, אני מקווה, להרבה מאוד מחלות קשות וחסרות מרפא.
אני מאוד מודה לך.
בבקשה.
שלום דוקטור יעל בן בנישתי מקרן השקעות מגדלי הים התיכון, שלום לך.
שלום.
דוקטור, את רופאה או דוקטור במה?
אני דוקטור בגרונטולוגיה, שזה מדעי הזקנה.
מה אתם עושים?
אנחנו קרן השקעות מאוד ייחודית, שמשקיעה בטכנולוגיות לקידום איכות החיים של בני הגיל השלישי. ובהגדרה הזאת בעצם אנחנו עוטפים את כל מה שנוגע בחיים של אדם. זה יכול להיות החל מבאמת רפואה, אבל גם הנושא של מעורבות בקהילה, גם הנושא של תיירות, גם הנושא של פנאי, גם הנושא של מזון, כל דבר שבעצם עוטף את החיים שלך, אנחנו שם.
טוב שאמרת שלך. הגדרת אותי באיזושהי מסגרת מאוד מעניינת. אבל בסדר, אוקיי. מי בא אליכם עם הדברים האלה?
סטארט-אפים שרואים את אוכלוסיית בני הגיל השלישי כאוכלוסיית יעד. צריך להבין שהיום אנחנו מדברים על בערך 12% מאוכלוסיית העולם שהיא בגיל 60 פלוס. בשנת 2030, שזה מאוד קרוב אלינו, אנחנו כבר מדברים על סביבות ה-16%. ובשנת 2050 אנחנו מדברים על 20% מאוכלוסיית העולם שתהיה בני 60 פלוס. זה אומר כל אדם חמישי ברחוב. אז יש פה פוטנציאל שוק מאוד מאוד גדול. יש פה אנשים שהם היו חשופים לטכנולוגיות כשהם היו בתוך מעגל העבודה, זאת אומרת, מכירים את הפוטנציאל של הטכנולוגיה להפוך את החיים שלנו ליותר קלים ויותר נעימים, ולכן הם מחפשים פתרונות טכנולוגיים.
אז אנחנו בפרקים של העסקת הזה מדברים בדרך כלל על מחקרים, ואת אומרת, יש הרבה מאוד הזנקים, מה שנקרא, וכל אחד כזה מבוסס על מחקר. אז בואי ננסה לדבר על שניים או שלושה מהם, וככה נוכל גם להתאים לפורמט של הסקט, וגם לספר מה אתם עושים. סיפרת על אסלה שיכולה לקלוט נוזלי גוף, שתן במקרה הזה, פיפי בלשון העם, ולהפיק מזה תוצר רפואי כלשהו, כלומר תוצר מדיד. מה זאת אומרת?
אנחנו, כל הרעיון נובע מזה שאנחנו רוצים לעבור למה שנקרא רפואה בבית. Mm-hmm. רוצים לצאת מהסביבה של המרפאה, של בית החולים, של הרופא, mm-hmm. ולעשות לעצמנו איזשהו ניטור בבית, כשהרופא באמת יכול לגשת אלינו כשיש בעיה. אחת הפתרונות זה אסלה, היא לא אוספת את השתן, היא בעצם מצלמת את השתן, mm-hmm. והיא יודעת את המרכיבים שלו, כי אנחנו יכולים היום לנתח את השתן ולדעת האם מתפתחת מחלה. למשל, אם אנחנו נמצא כדוריות דם אדומות בתוך השתן, אנחנו יכולים להתכוונן לכיוון דלקת דרכי השתן. אם נמצא חלבונים, okay. יש כל מיני מדדים רפואיים שאנחנו יכולים למצוא אותם בעזרת קרני אור שהן מוקרנות על השתן ומוחזרות חזרה למחשב, mm-hmm. והמחשב מנתח את מה שהוא מוצא ומוציא לנו אזהרה במידת הצורך.
זה נעשה, המחקר הראשוני שנעשה על פיתוח הדבר הזה, מאיפה נולד? הרי בואי נגיד, בני אדם פולטים נוזלי גוף משחר היווצרות, אפילו לא האדם, הריבוזום הראשון, מאיפה זה מתחיל?
אני חושבת שהמחקר התחיל בכלל ממה אנחנו יכולים לעשות עם קרני אור, איך אנחנו יכולים לקחת את מה שנקרא hyperspectral imaging, שזה צילום בקרני אור מאוד מאוד מדויקים ומפורטים.
יש חוק, נדמה לי, נגד צילום בשירותים, לא?
כן, אנחנו צמים את השתן, לא את הבן אדם. ואז בעצם מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע הזה? אנחנו יכולים לצלם, יש החזרי אור שונים מחלבונים, מכדוריות דם, מכל מיני גופים, בתוך השתן, okay. איפה אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל התועלת לאדם?
כן, אבל אז, בסדר, אוקיי, את השימוש בספקטרום הזה, הוא די מוכר, רק שבמקרה הזה, במקרה של הטלת שתן בתוך הסלה, יש כאן אפקט של, יש גם אפקט של מהירות, זה עובר מאוד מהר.
זה עובר מהר, זה אומר גם, אנחנו אמנם רואים את זה כזרם, אבל הוא מורכב מטיפות. Mm-hmm. צריך לקחת בחשבון את התאורה, צריך לקחת בחשבון גם את הצבע של האסלה, כי לפעמים הצבע שלו משתנה, ואז באמת הקרני אור שאנחנו מקרינים מקבלים החזרים שונים. זה הרבה יותר מורכב. כן.
אסלות שיוצרו בוולט דיסני שם, במקום הזה, אוקיי. אז מה שאלו את עצמם בהתחלה? אוקיי, עם האור בסדר, אבל הייתה איזושהי שאלה שנגעה להיבט הטכני קודם כל?
בוודאי, האם בכלל אפשר? האם mm-hmm. אפשר לקחת זרם שמורכב mm-hmm. מטיפות, להקרין עליו אור ולקבל תוצאה? מהר אני... מדי, זה בכלל יעיל, זה ייתן תוצאה מדויקת.
עכשיו אני אהיה רע, למה לא להגיד או לשים שלט על זה, לכוון את הזרם אל קירות האסלה?
בקירות האסלה יכולים להיות חיידקים, ויכולים להיות כל מיני משקעים שהיו גם מפעמים קודמות. אנחנו okay. רוצים לנטר את השתן כמו שהוא יצא עכשיו מהגוף. וזה אתגר מאוד מאוד גדול, אבל mm-hmm. יש לו באמת אפקט רפואי מאוד מאוד חשוב. ואנחנו יכולים למנוע, להגיע לאדם שמתחיל רק את הבעיה הרפואית שלו. Mm-hmm. אנחנו יכולים לחסוך לו הרבה סבל בהמשך, הרבה תרופות בהמשך, ובאמת לטפל בו בבית ולא להגיע אחר כך עם ההחמרה הזאת לבית החולים.
תראה, אני מזהה כאן שני שדות מחקר. אחד, שדה מחקר קטן, זה איך ספקטרום של אור מצליח לעבור דרך זרם של שתן ולייצר את הפלט הנכון של מה שיש בפנים. אבל השני, שהוא יותר גדול, זה ההיבט הטכני, איך בכלל אוספים את זה. אז מה עשו? שמו להרבה מאוד אנשים פשוט את החיישנים האלה באיזשהו מקום ומדדו את זה?
כן, ובדיוק ככה. מדדו, לא צריך לשים את זה לאנשים, אוספים שתן ופשוט
כן,
מטפטפים
אבל,
אותו.
שוב, אבל, יעל, אם אוספים שתן, אז אוספים את זה או על כוסית, או... אבל אז אין כאן את ההשפעה הזאת, או את ההיבט הזה של מדידה מהירה.
בהתחלה, לא, אנחנו את הכוסית הזאת במעבדה שופכים
הבנתי,
במהירות
אנחנו,
ואחר
אז
כך.
אז אנחנו השדה המחקר הקטן, כן. אוקיי.
ובשלב הבא באמת נותנים אסלות מהסוג שמייצרים, שזה מה שנקרא אב טיפוס, נותנים את זה לאנשים, שיש פה עוד היבט שהוא מאוד חשוב. איך אנשים מרגישים עם זה? איך העיצוב של האצלה צריך להיראות?
כן, אני חושב שדיברנו על זה, אמרתי, לא סתם אמרתי, שיש איזשהו חוק שאסור לצלם, זה חלק מצילום בעצם, סוג של חישה מהסוג הזה, מהצורה הזאת, למרות שזה רק חישה של נוזל שתן.
איך את באמת, איך אתה מכוון את המצלמה, איך אתה לא פוגע בפרטיות, איך אתה מזהה שהשתן הזה שייך למישהו אחד ולא למישהו אחר, אולי שני אנשים שגרים בבית, יש פה המון אתגרים שהחברה הייתה צריכה לחשוב עליהם, לנתח אותם, לחקור אותם.
מי זאת החברה הזאת אגב?
איך היא? Olive Diagnostics.
הם גם היו צריכים לעשות איזשהו, אם על כך את מדברת, הם היו צריכים לעשות איזשהו סקר שאלוני, חוטני, ולהבין את התחושה, מה זיהו שם?
גם את הצורך, שאנשים מחפשים את הפתרונות האלה לרמה הביתית.
לפני הכל, הייתה הסכמה?
הייתה הסכמה.
אוקיי.
הייתה הסכמה, כי האלטרנטיבה היא ללכת ולהיבדק במרפאה. אז אם אתה יכול לעשות את זה בבית, בזמנך חופשי, אז מה טוב. וגם צריך לזכור שכשאתה הולך למעבדה, בעצם אתה מקבל מין סנאפשוט, מין באמת תמונה חד פעמית של מה שהבאת. כשאתה עושה בבית את הניטור, בעצם אתה מקבל איזשהו גרף שמראה לך מגמות.
אוקיי. אז אם אני מנסה לסכם ככה את העניין הזה, כי אני יכול להבין שכל הנתונים עוברים לאיזושהי מערכת מובילאי שמביאה את זה לרופא המשפחה, או לרופא שאמור לראות את זה, ואז הוא פחות או יותר בהתאם לפרטים של הבן אדם, הוא גם יודע לתאר מה יש שם.
נכון.
אוקיי. סלולרי כזה, או שזה, או שהכל מחובר בחוטים עדיין?
לא, לא, הכל ללא חוטים, כמובן.
אוקיי, זה כבר עובד?
זה עובד.
עדיין פיילוט, או כלומר, עדיין ניסיוני, או שזה כבר ממש שטח?
זה ממש נמצא בשטח, אמנם זה עדיין לא במסה של מחירות, כי אנחנו מדברים פה יחסית על מוצר חדש בשוק, אבל כן, הוא בהחלט עובד, כמובן שתמיד, כמו בכל מיזם, יש לאן להתפתח, לאן לצמוח, אנחנו יכולים לזהות הרי כל כך הרבה דברים בשתן, צריך רק עכשיו להתפתח לעוד ועוד מדדים, אבל הבסיס כבר עובד, ובהחלט נראה טוב, ויזואלית.
המחקר השני, או השטח השני שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה מציאות רבודה, שזה דבר מה שלא תחברי אליו, זה תמיד יכול לסייע בהמון היבטים. לאיזה כיוון אתם הולכים?
אז אנחנו יכולים לקחת את זה לכמה היבטים. הראשון באמת, שהוא מאוד מאוד מעניין, זה הפחתת מתח וחרדה. יש מחקרים היום שמראים שבעזרת משקפיים למציאות מדומה, כשעושים למשל ניתוחים שהם לא בהרדמה מלאה, בהרדמה מקומית, אז אנחנו יכולים להפחית את כמות חומרי ההרדמה שאדם מבקש, ואפילו פחות זמן בחדר ההתאוששות. זאת אומרת, הוא יוצא הביתה יותר מהר.
הוא ער בעצם.
הוא בכל מקרה ער, אבל ברגע שהוא לא בפוקוס על הניתוח ורמת החרדה יורדת, אז בעצם ההתאוששות היא יותר מהירה, וגם הוא לא מבקש חומרי הרדמה, ולכן הוא גם מסוגל להתאושש יותר מהר ולצאת הביתה. בתוך המשקפי מציאות מדומה, אנחנו יכולים להראות סרטונים של כל דבר, של נופים ושל באמת סנריומים שהם מרגיעים ומוצאים אותך מתוך הסנריום של בית החולים ושל הניתוח.
של הסלוטים חיישנים.
כן, צריכים להראות, לעשות לו פרסומות של מה הוא יכול לרכוש כשהוא יוצא.
בהיבט הזה, מה המחקר של החברה שיצרה את המערכת הזאת מציע בעצם? זאת אומרת, איך הוא מציע להשתמש בזה? איך היא מציעה להשתמש בזה?
היא מציעה בניתוחים שהם ללא הרדמה מלאה, שהם ניתוחים מקומיים, כמו בכף יד או בכף רגל, לשים על המטופל את משקפי המציאות המדומה לפני שמתחילים את הפרוצדורה, ובעצם לתת לו כמובן את חומרי ההרדמה, זה לא לגמרי מוריד את הצורך, אבל בהחלט אנחנו רואים את הירידה בכמות, והבן אדם מתאושש יותר מהר ויוצא הביתה.
יעל, נדמה לי שאת מדברת כאן על תחום שהוא שייך אומנם גם לגיל השלישי בגלל ההיבט של התוצאה הסופית שלו, אבל זה לרובד רחב מאוד של מנתוחים. כולנו עברנו, אני חושב, איזושהי התערבות כירורגית בחיינו. למה דווקא לגיל השלישי זה הולך?
בגלל שאנחנו רואים שהתאוששות מניתוחים היא יותר מורכבת. גם אם אתה לא בהרדמה כללית, הסנריום של להיכנס לבית חולים והסנריום של להגיע לניתוח, יש לו אפקט מצטבר אחר כך של לחץ וחרדה שמוריד את התפקוד של האדם.
אבל זה נכון גם בגיל 4, 5, 6, אפילו 3, וגם בגיל מבוגר ראיתי את זה אצל קרוב משפחה בתקופה האחרונה.
שאלה כמה רזרבות יש לך כדי באמת להתאושש, וכמה זמן ייקח לך להתאושש מזה.
אוקיי.
אם אנחנו יכולים לגרום לאדם לצאת מניתוח כאילו לא קרה כלום, ובאמת לא לחסוך ממנו את ההתאוששות הזאת, אז אנחנו באמת מרוויחים איכות חיים שהיא יותר טובה.
יעל, תכף נדבר על האופן שבו הגיע הרעיון הזה, אבל כאן ברשותך חצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
איך על הרעיון הזה בעצם?
הרעיון הזה הגיע משני טייסים שהתחילו, שקו להם הצוואר, והם חיפשו פתרון לפיזיותרפיה מרחוק. בעזרת משקפי מציאות מדומה, הם יצרו ממש מערכת של משחקים, שהיום הם כבר מאושרי FDA, משחקים שיקומיים להורדת כאבים. ומשם התחילה להתפתח מערכת שלמה של משחקים ושל... כל מיני סנריומים שאתה מקרין בתוך המציאות המדומה, להפחתת מתח וחרדה, לשיקום קוגניטיבי, ואפילו לקבוצות פסיכולוגיות שמועברות על ידי מנחה שהוא פסיכולוג, אבל מה שיפה זה שאתה בתור משתתף מקבל אבטר. והמחקר הראה שכשאנשים מקבלים אבטר ולא חושפים את הזהות האמיתית שלהם, הם חושפים את הרגשות היותר עמוקים. והקבוצה הגיעה לרבדים שבאמת היו אפקטיביים עבור המשתתפים.
זה לא ניתוח קבוצתי, על מה את מדברת?
לא, אני מדברת עכשיו על קבוצה פסיכולוגית, קבוצה בעזרת מנחה, קבוצת תמיכה, שנעשית במציאות מדומה.
רגע, שנייה, אוקיי, זה בסדר, אבל את דיברת על ניתוח, או כולם...
לא, לאט לאט. יש לנו, למציאות מדומה, יש לנו הרבה ורטיקלים שאנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה הזאת.
אוקיי.
אחת זה בניתוחים להפחית באמת את משככי הכאבים. להפחית מתח וחרדה באופן כללי. אם אנחנו למשל לקראת החורף, אנחנו, יש תופעה מאוד מעניינת שנקראת דיכאון חורף, שבלערך 1% מהאוכלוסייה סובל מהדיכאון הזה. זה בגלל שאנחנו חשופים פחות לאור.
לא, יש לי תחושה שאת הולכת לדרום עמידי, אבל בסדר, אוקיי.
ובעצם מציאות המדומה, שאנחנו נכנסים לתוך מציאות אלטרנטיבית ונהנים ממנה, אז אנחנו יכולים גם לטפל בדיכאון וחרדה. ורטיקל נוסף זה השיקום הפיזי. משחקים שבעזרתם אנחנו יכולים לעשות כל מיני תרגילים, ובעצם לא צריכים להגיע למרפאה, יכולים לעשות את זה בבית.
יעל, אתה, ככה, אנחנו לקראת סיום, אז התפקיד שלך הוא לבדוק את הסטארט-אפים האלה. ואז את בעצם, בוא נגיד, אדם די מבוקש בקרב הסטארט-אפיסטים, יוצרי המתקנים האלה. מה את מחפשת?
אני מחפשת מוצר שקודם כל הקרן היא קרן פיננסית, ולכן אנחנו מנתחים את השוק ביחד, האם באמת יש... שוק אטרקטיבי למוצר הזה. לפעמים אנשים מגיעים עם רעיון בגלל שלסבא וסבתא או להורים יש איזושהי בעיה.
הם תמיד יגיעו אלייך משם.
אבל זה לא משליך על כלל האוכלוסייה. אז אנחנו נשב ביחד ואנחנו נחשוב האם באמת יש פה פוטנציאל עסקי. אחר כך אנחנו נבחן את התחרות בעולם. לשמחתנו אנחנו חלק מרשת המשקיעים של ARP, שזה ארגון הגמלאים האמריקאי, ארגון עם 42 מיליון איש, אנחנו יודעים מה קורה בארצות הברית. אנחנו גם נציגים של עוד ארגון שנקרא Aging 2.0, שהוא ארגון בינלאומי שיושב ב-130 מדינות, מהמזרח, אוסטרליה, לכל כיוון, וגם משם אנחנו יודעים מה מתפתח בעולם, אז התחרות פה היא מאוד חשובה, אנחנו רוצים לדעת אם יש לנו ראשוניות על הרעיון. ביחד אנחנו ננסה להביא את המיזם הזה לשוק בישראל, אבל גם לשוק מחוץ לישראל.
בתור יעל בנישתי, אנחנו יכולנו לשבת פה ולדבר עוד על המון דברים, אז נאלץ להסתפק בכך. תודה רבה.
בשמחה.
שלום לאברהם דרייזין, מנכ"ל חברת Next Stage.
שלום,
שלום לך. בוא נשים קודם הגדרות על השולחן, אוקיי? איך קוראים לטיפול שעליו אנחנו הולכים לדבר?
אנחנו מפתחים טיפולים מבוססים חומרים פסיכדליים.
אוקיי, באיזה חומרים?
אז אנחנו בעיקר מתעסקים בשני חומרים, חומר אחד שנקרא 5-מתוקסי DMT, וחומר אחד שכולם מכירים, LSD. אבל החומרים האלה זה קבוצה מאוד גדולה של חומרים, חלק מהם מגיעים מהצומח, חלק מהם חומרים שנוסרו במעבדה, חלק מהחי, LSD, DMT, MDMA, שהרבה אנשים מכירים, אקסטזי, מה שמכירים בשפה אחרת.
תגיד, מרשים לכם?
כמו כל תרופה אחרת, כשזה חומר שאנחנו לא מכירים, אז עושים את המחקר כמו שצריך, והולכים לראות את תופעות הלוואי ואת הבעיות, ועושים את זה בזהירות הנדרשת, אבל MDMA,
כמה אתם רחוקים מתחנת המשטרה הקרובה, לצורך העניין?
יש פה לא רחוק, יש פה לא רחוק, אבל יש לנו פה את כל המערכת, בוא נגיד, כשאנחנו מפתחים תרופות לסרטן, שמבוססות חומרים כימותרפיים, סיטוטוקסים, זה לא יותר טוב.
תגיד, לא היה יותר פשוט ללכת על קנאביס לצורך העניין, שזה כבר לאט לאט מתחיל לקבל סוג של חותמת כשרות?
אז אנחנו מתעסקים גם בקנאביס, והתעסקנו בזה הרבה שנים. חומרים פסיכדליים וקנאביס, יש ביניהם הבדל אחד מאוד משמעותי.
אחד גדל, אחד מפותח במעבדה.
לא, אני אגיד משהו אחר, אני חושב שקנאביס עושה אפקט מאוד 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 טוב, ברוב המקרים על תופעות הלוואי.
אוקיי.
אפקט מה שאנחנו קוראים פליאטיבי. פסיכדלים ממש משנים את התפקוד המוחי ומאפשרים לנו ריפוי.
רגע, כשאתה אומר משנים, זה אומר שהם מכוונים אותו למצב של פעם אחת אי כאב ופעם שנייה ריפוי?
אז פסיכדלים עושים כמה דברים. קודם כל, אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו רואים בפסיכדלים, זה שהם מעלים בצורה מאוד מאוד משמעותית את מה שאנחנו קוראים הפלסטיות של המוח. המוח שלנו, ככל שאנחנו גדלים, הופך להיות יותר מקובע. יש לנו קיבעונות, אנחנו מגיעים, ויש לנו גם בגלל זה פחות יכולת ללמוד. ילד בין 2, 3, 4, 5, הוא יכול ללמוד שפות חדשות, הוא יכול לעשות אדפטציה הרבה יותר בקלות, וזה חלק מזה, זה תולדה של הפלסטיות של המוח שלו. החומרים הפסיכדליים מעלים בצורה משמעותית את הפלסטיות, או משנים את הפלסטיות של המוח, וזה מאפשר בעצם לעשות שינוי.
רגע, אתה נותן, זורק כאן משהו ו... זה, אני מניח שמרבית הנוירולוגים במקרה הזה יגלגלו אותך מכל המדרגות. זה עושה שינוי במוח. זה לא מזיק לו?
אז מזיק או מועיל זה לפעמים שני צדדים של אותו מטבע. אנחנו יודעים ש...
אל תגיד לי שזה שאלה של מי מסתכל על זה.
לא, זה שאלה של אנרגיה זה פוטנציאל תמיד, נכון? אז אם יש לנו, אם אנחנו עושים שינוי, שינוי יכול להיות שינוי לרעה, אבל שינוי יכול להיות גם שינוי לטובה. ואם מסתכלים, המקום שבו חומרים פסיכדליים, אולי הכי נחקר עד היום, ונמצא גם ממש בשלבים האחרונים של האישור שלו כתרופה, זה טיפול בפוסט-טראומה. ואתה רואה מטופלי פוסט-טראומה קשים מאוד, שמטופלים ולא הצליחו להיות מטופלים בשום דרך אחרת, ומגיעים חלק מהמטופלים האלה למצב שבו הם יוצאים מהסקאלה של פוסט-טראומה. לא שהם יודעים להתמודד איתה טוב יותר, או שהם יוצאים מהסקאלה של פוסט-טראומה, ממש עוברים שינוי מוחי. אני אתאר את זה, אני אגיד משהו אחר, אתה יודע, זה אנלוגיה.
אתה מאשר, סליחה שנייה, אברהם, אתה מאשר את מה שאני אומר, רק אתה אומר זה תהליך ריפוי.
זה תהליך שמשם את המוח שלנו, הוא עושה עוד אפקטים, אנחנו יכולים לדבר עליהם, אבל בין היתר הוא מעמיד את המוח שלנו במקום שבו אפשר לשנות אותו. הוא יכול לעשות ריגנרציה, אחד הדברים שאנחנו רואים, זה אנחנו רואים ממש ריגנרציה של קשרים וחשמליים, נוירונים במוח. אנחנו רואים הסתעפויות חדשות של התאים, יצירה של קשרים חדשים. אם תחשוב על פוסט-טראומה רגע, נדמיין לרגע, שיש נקודה A, שהיא איזשהו טריגר, זיקוקים ביום העצמאות.
אוקיי.
והיא מובילה אותנו לאיזשהו זיכרון, לנקודה B, היא מובילה אותנו לאיזושהי טראומה שחווינו. בפסיכדליה, אחד הדברים שאנחנו יכולים לדמיין לנו, זה כאילו לקחנו, ניתקנו את הקשר הזה, ועכשיו יצרנו בנקודה A קשר לנקודה חדשה, לנקודה C, שכבר היא לא הנקודה של אותה טראומה.
אני... פחות או יותר מבין את מה, את מה שאתה מנסה להגיד. אני רק שאלתי מראש אם זה לא גורם איזשהו נזק למוח, כי אנחנו יודעים על הרבה פעמים שכשיש טיפולים מהסוג הזה, אנשים מזיקים לעצמם. זה יכול גם להיות, אתה יודע, אתה תיתן את זה למישהו שבמקרה מתגורר בקומה ה-20 של איזה גורד שחקים, או אפילו יותר גבוה, והוא יחשוב שהכביש נמצא, או בוא נגיד, הגינה שיש מתחת לבניין, נמצאת ממש בגובה המרפסת שלו.
מעולה. אז כמה דברים בהקשר הזה. אחד, אנחנו מדברים על טיפולים, וטיפול כרגע, כמו שמסתכלים על טיפולים פסיכדליים באופן כללי, זה טיפולים שתמיד יהיו בסטינג, ביחד עם מטפל, בסביבה מבוקרת, במקום שאתה יכול לנהל את האירוע הזה, מה שאנחנו קוראים.
כלומר, בגובה אפס.
אחד הדברים הכי... משמעותיים במה שנקרא טיפול פסיכדלי, זה מה שאנחנו קוראים סט וסטינג. סט זה בעצם המיינדסט שאנחנו נמצאים בו, איך הכינו את המטופל לטיפול, וסטינג זה איפה, מה הסביבה שלנו, איזה גירויים יש לנו מסביב. עכשיו גם, אנחנו אומרים קצת את המילה פסיכדלים כתור שם קיבוצי, אבל לא כל פסיכדלי הוא זהה. אם נסתכל על DMT שאנחנו מתעסקים בו, DMT, טווח ההשפעה שלו הוא מאוד קצר, הוא בין 20 ל-40 דקות. אם תיקח LSD, LSD הוא ההפך שלו. LSD מסתכלים לפעמים על השפעה של 16 שעות. אז כל אחד מהם צריך להיות מותאם לטיפול שאתה מחפש לטפל בו. מה שאתה דיברת עליו בדיוק, זה אחד הדברים הכי משמעותיים, זה שזה לא פשוט כמו ללכת ליער ולקחת את הפטריה. זה תרופה. שצריך לפתח עוד.
בוא ננסה קצת להיכנס לשיחה כמו שאני בדרך כלל עושה. זאת אומרת, זה רקע המחקר, או זה רקע התהליך של הפיתוח. ממה התחלתם? זאת אומרת, שאלת המחקר או שאלת הבסיס הייתה למה כואב לי הראש ואיך אני מטפל בזה, או שהלכתם למקום אחר?
אז היא הייתה משולבת.
רגע, אני רק אגיד, לא הייתי פציינט שלך.
חכה, עוד לא. אני לא מאחל לאף אחד שהוא יצטרך טיפולים, אבל אני חושב שזה מחולק לשניים.
אני מאוד מודה לך קודם כל.
אני חושב שאחד, כן, יש בעיה של כאב כרוני, שהיא אחת הבעיות הכי גדולות היום בעולם, ואין לה פתרון טוב. אין לה פתרון טוב, עד כדי כך שה-FDA פרסם בשנה האחרונה שלושה ניירות, מה שקרה, white papers, שקוראים, להקלות לחברות שמפתחות פתרונות לטיפולי כאב.
הם הגדירו גם מה מותר ומה אסור?
לא, הם מגדירים פתרונות שהם לא ממכרים, הם מחפשים תחליפים לאופיאטים, שאינם ממכרים לטיפול גם בכאב כרוני וגם בכאב אקוטי. כשטיפולים בכאב כרוני, כאב כרוני הוא אחד מהמעמסות הכי גדולות על, על מערכות הבריאות העולמיות היום. ומחפשים לזה פתרון.
אז נעניתם לאתגר ושאלתם את עצמכם איך מייצרים ערכת טיפול?
ונהננו לאתגר הזה להסתכל על זה, ואז מצד שני אתה מסתכל באמת על מה שתיארתי קודם בהקשר של פסיכיאטריה, שזה באמת התחום שבו פסיכדלים פרצו דרך, דיכאון חמור, פוסט טראומה, ואמרנו, כמו שאמרתי לך על קודם, המוח הוא בעצם איבר מאוד מסובך. והוא כולו חי עם המון המון קשרים שקשורים אחד לשני. כשאנחנו נמצאים בתעוקה נפשית, אנחנו חווים כאב פיזי. וכשיש לנו מחלות שגורמות לנו כאבים פיזיים, אז לחץ ודיכאון מחמירים הרבה פעמים את הסיטואציה הזאת. ובגלל הקשר המאוד ברור הזה בתוך המוח, בין צד אחד לצד שני, ואיך הכל חי באיזשהו איזון כל הזמן, אז השאלה ששאלנו את עצמנו, זה האם אפשר לקחת את החומרים האלה. ובעצם לרתום אותם לפתרון גם של בעיות נוירולוגיות אחרות שאינן פסיכיאטריות.
וקבוצת הניסוי?
אז המחלה הראשונה שאנחנו פונים אליה היום היא פיברומיאלגיה, שהיא באמת מחלה עם, מצד אחד עם, בלי פתרון טוב, ומצד שני, רק מספר המטופלים רק הולך ועולה בעולם כל שנה.
אבל גם לפיברומיאלגיה, הטיפול, או בוא נגיד התסמינים, הם בעיקר של התחושה, פחות של המקור. זאת אומרת,
היום אין טיפול, בגלל זה היום אין טיפול טוב לפיברומיאלגיה. מטופלי פיברומיאלגיה מטופלים בתרופות פסיכיאטריות מצד אחד, ובתרופות כאב מצד שני כדי להקטין את הכאב, והרבה מאוד מהם נושרים בסוף מהטיפולים האלה, כי הם לא אפקטיביים. ולשם אנחנו פונים בשלב הראשון. אנחנו, עיקר הנסיינים שלנו היום, עם ארבע רגליים וזנבות.
קטנים או גדולים?
חלק קטנים יותר וחלק קטנים פחות, אבל אלה עיקר הנסיינים, למרות שבפיברומיאלגיה אנחנו מתחילים להסתכל גם לכיוון של בני אדם ולנסות לראות איך זה משפיע שם. יש בתחום הכאב כמה מחקרים, בעיקר תצפיתיים שנעשו על בני אדם, בשתי אינדיקציות משמעותיות מרכזיות, שזה כאבי פנטום לקטועי גפיים.
אתה לא יכול לראות את זה על בעלי חיים, זאת אומרת, זה איזשהו כאב שהוא מוכרח לבוא בוא נגיד, כביטוי לתחושה.
נכון, למרות שיש מודלים בבעלי
חיים. אתה יכול לראות שבעל חיים קופץ, או אני יודע, אבל זה פעם אחת, אתה לא...
נקודת המוצא שלנו, כן. בכל דבר שקשור לתרופות, הוא שמה שעובד על חיות עם זנב, לא בהכרח יעבוד אצלנו.
כמעט חשבתי שאתה הולך להגיד, אנחנו הולכים להגדיל טיפת המינון, ואז זה גם עובד עלינו.
לא, יש פער בסוף בביולוגיה, אנחנו לא בדיוק אותו דבר, ובעיקר כשאנחנו מתעסקים במוח, המוח הוא אולי המבדיל הגדול ביותר של בני אדם משאר בעלי החיים, וזה לא איבר שקל למדל אותו, אבל... ובגלל זה אפשר, חלק מהחומרים האלה, אנחנו מדברים על... חומרים פסיכדליים, חלק מהם מוכרים למדע כבר 30-40 שנה. וזה אומר שיש לא מעט מידע על הבטיחות שלהם. ובאופן מעניין, למרות שכולנו תופסים את החומרים הפסיכדליים כסם, נכון? זה היה סמי מסיבות, LSD, MDMA, זה חומרים עם פרופיל בטיחות שנחשב טוב מאוד באופן יחסי להרבה מאוד חומרים אחרים.
כן, אני חושב שה... איך נקרא לזה, הסדרה הפלילית של זה באה בגלל התופעות שקרות אחר כך. זאת אומרת שזה מייצר פרק זמן קצר של חוסר אחריות התנהלותית, ושם זה יכול להזיק. אבל כשאתה מטפל במצב כזה, אתה בעצם אומר, אנחנו עושים את זה מבוקר. איזה טיפול אתה צופה? זה זריקות? זה כדורים? זה מה?
אז לכל חומר
יש... תבליות, כמו מדבקות, אני יודע איך זה הולך.
אז כל חומר יש לו את דרך המתן שלו, MDMA היום, הצורה שהוא ניתן למטופלים, זה בכדורים. זה כדורים של אבקה של MDMA, שנלקחים בבליה.
מה הוא עושה?
אז כמו שאמרתי, MDMA אנחנו רואים אפקט מאוד מאוד חיובי שלו על פוסט-טראומה, על דיכאון. הוא גם מעלה את הפלסטיות, זה אפקט יחסית ארוך MDMA, אבל הוא חומר מאוד מאוד בטוח באופן יחסי.
בתנאי שמשתמשים בו באופן מבוקר.
בתנאי שמשתמשים בו באופן מבוקר, תמיד.
אני רוצה פה לשאול אותך שאלה... שהיא אולי תמימה, אבל נראה לי שיש לה הרבה מאוד השלכות. לכמה זמן זה מספיק?
אז
אני לא מדבר איתך על הטיפול הניסיוני, על ההיבט הקליני המבוקר שאתה עושה. אתה צריך בסופו של דבר לייצר פק של כדורים כדי לחלק למטופלים.
אז שוב, אנחנו צריכים להבדיל פה בין אינדיקציה לאינדיקציה, אבל באופן מוזר, זו שאלה מאוד מעניינת שעולה בתחום הפסיכדלים, דווקא לרעתם של הפסיכדלים, או לרעת חברות התרופות.
הם מפחדים, אתה יודע.
מה שרואים בחומרים פסיכדלים הרבה פעמים זה בטיפולים, מה שאתה יכול לקבל באפקט של טיפול פסיכדלי אחד, לפעמים שווה ערך לשנה של טיפול פסיכיאטרי. והאפקט הוא כל כך משמעותי.
הוכחת את זה כבר?
רואים את זה במחקרים, לא שלי. זאת אומרת, רואים את זה, את גודל האפקט, רואים את ההשפעה של המינון על האפקט, רואים הרבה מאוד הוכחות לעובדה הזאת. הם די מבוססות היום, ואחד הדברים שרואים, זה רואים פרוטוקול שכולל בתוכו 4, 5, 6, 7 טיפולים, שהרבה פעמים אחרי מספר, שזה לא המון טיפולים.
כן, אבל זה עדיין מחייב פרק זמן של הימצאות תחת השגחה.
אז נכון, אז נסתכל על הפרוטוקול של הטיפול ב-MDMA בפוסט-טראומה, זה פרוטוקול שכולל בתוכו הגעה לקליניקה ל-10-12 שעות, מעקב אחרי המטופל, אבל פה דווקא יש יתרון למשל ללכת לחומר כמו שאנחנו הולכים אליו ל-DMT, שההשפעה שלו היא 40 דקות, ואז אתה מגיע לפני, מגיע אחרי, עושה איזשהו טיפול והולך. יש פה צורך לעשות אופטומיזציה לטיפול הזה, אבל עד שלא נבדוק את זה לא נדע, אבל לפסיכדלים יש את הפוטנציאל לעשות אפקט מהיר מאוד, ומאוד מאוד חזק. האם אחר כך תצטרך להשוות את זה? כי המוח שלנו, אנחנו יודעים שהמוח שלנו כל הזמן מחזיר איזה מפצה על דברים שהוא מאבד, אז יכול להיות. אבל מצד שני, אחד הדילמות הכי גדולות של חברות תרופות עם פסיכדליה, זה האם חברה תלך לטיפול שאתה לוקח אותו 4-5 פעמים ופתרת את המחלה. זה לא כלכלי.
זה נכון. תגיד, שאלה אחרונה, באיזה שלב של הפיתוח אתם נמצאים?
אז כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בשלבים, מה שאנחנו קוראים פרי-קליניים, מחקר בחיות, בכל מיני אינדיקציות נוירולוגיות, עם חומרים, עם שונים, גם עם LSD, גם עם DMT, בצורות מתן שונות. מצד שני, אנחנו היום מתקדמים בגלל הבטיחות שאנחנו כבר מכירים על חלק מהחומרים האלה. אז יש היום אפשרות להתקדם לבני אדם יותר מהר. MDMA ו-LSD, אגב, קיבלו מה-FDA מעמד של תרופות פורצות דרך, שנתן להם מסלול הרבה יותר מקוצר לרגולציה, וזה מאפשר להתקדם לבני אדם.
זה בעיקר כדי להתמודד עם החוק.
לא, אני חושב שזה בגלל שראו פה באמת אפקט מאוד משמעותי, ואנחנו עכשיו ממש החודש צפויים למטופלים האחרונים שהולכים להיות בטיפול פוסט-טראומה בפאזה השלישית של ארגון MAPS, ולהערכתי, עד סוף שנה הבאה אתה תראה את זה כתרופה מאושרת לטיפול בפוסט-טראומה.
אברהם דרייזן, תשמע, עוד יכולנו לדבר פה הרבה, אולי גם נגיע לתרופות אחרות שפעילות קצת אחרת, אבל לצערי נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? שיפור חוויית השירות ללקוחות בדרך של פיתוח יכולות גבוהות למענים קוליים ומסומללים.
הצורך בא מתוך זה שהיום ארגונים גדולים בעיקר לתת שירות ולנהל את האינטראקציה מול הלקוחות שלהם ברמת חוויה מאוד גבוהה.
הפיתוחים בישראל, השימושים בחוץ לארץ, על ההזנקים שמפותחים בארץ לטובת מפעלים במדינות אחרות.
אנחנו תמיד מסתכלים על צרכים, ולצורך כך אנחנו יצרנו רשת שלמה של חברות רב-לאומיות שמתעניינות בנו, וביקשנו להם מהם משהו נורא פשוט. ביקשנו מהמנכ"לים, ממנהלי המפעלים, פשוט לספר לנו את הסודות הכי כמוסים שלהם, את מה הבעיות הכי גדולות שהם בעצם לא מציעים החוצה. מתוך זה אנחנו דלינו את הבעיות האמיתיות שהמנכ״לים ומעלי מפעלים צריכים להתמודד איתם, ורק אחר כך חיפשנו את הטכנולוגיות שלדעתנו יכולים להתאים.
ושימו לב לאיום הסביבתי, מדוזות ונפט עלולים לשתק את הספקת המים של ישראל.
שפך נפט גדול יגרום למתקני ההתפלה על חוף מדינת ישראל לעשות הפסקת פעילות במשך 3 חודשים ועד שנה. אותם סלפות, אותם ג'לטינים, בין 5 ל-10 מטר מתחת לפני הים, יכולים להיכנס ואף בקלות לתוך המתקן עצמו תוך כדי שאיבה. המסות הן גדולות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.